שלום חבריה, אנחנו היינו באמצע פסקה ג' אם נסכם את אתמול, אז נגענו בעצם בשלוש נקודות. נקודה אחת, שהתשובה היא רפואה לעולם, כך אומרת הגמרא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. ואמרנו שהמציאות שנקראת רפואה יכולה להתפרש בשני אופנים, או שהעולם היה אמור להיות בריא והייתה סטייה מהבריאות, והסטייה הזאת הביאה למחלה, והתשובה היא מרפאת את המחלה. זאת אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, שהעולם שלנו מעצם יסודו חסר, ולכן מעצם יסודו, מעצם מהותו, מעצם אישיותו, תכונתו, הוא יהיה חולה. כמו שהגמרא אומרת, ארבעה מתו בלא חטא. משמע שהעולם שלנו הוא עולם של חטא. אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, קל וחומר העולם בכללו. ולכן הרפואה בהקשר הזה היא לא רפואה של עולם או אדם שסטה מהמסלול במובן האפשרי, ולכן התשובה היא איזה מין בית חולים או בית רפואה לחולים, אלא העולם שלנו מעצם הווייתו הוא עולם של חיסרון, הוא עולם של מחלות, ואי אפשר שיהיה עולם בלי מחלות. ולכן הרפואה פה היא לא רפואה לחולים במובן של חוסר האחריות של אותו חולה, אלא פשוט היות ואדם חי בעולם, אז באופן טבעי הוא יחולה, כי חלק מסדר החיים זה מחלות. ובהקשר הזה, הרפואה היא לא, נקרא לזה פתרון לסוטים, דיינו פתרון לאלה שסטו מהכיוון, אלא התשובה זה פתרון לכולנו, לכל אחד מאיתנו שחי בעולם הזה, ולכן ממילא התשובה היא קדמה לעולם, כי הקדמה הוא ידע, שבאמת לא יכול להיות עולם בלי חטא, לא יכול להיות עולם בלי חיסרון, ולכן התשובה, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, לא במובן הפשוט של בריאות שהיה ממנה סטייה, ויש כאן פתאום הופעה של מחלה, ולכן התשובה היא מרפא, היא מרפאת את המחלה, אלא אבל היה אפשר לפי התפיסה הזאת שבאמת יהיה עולם בלי מחלות, ולפי התפיסה הזאת היה אפשר שיהיה עולם בלי תשובה, לא? אלא באמת תשובה קדמה לעולם. זה בא לומר שהעולם שלנו בטבעו, ביסודו, בתכונתו, באופיו, הוא עולם שיהיו בו מחלות. אז יש שני מצבים של, נקרא לזה, בית בריאות, כמו שדיברנו אתמול. יש בית בריאות שהוא עולם הבא, שבו אין שום מחלות, ויש בית בריאות שהוא בעולם הזה, שהאדם צריך להעביר את עצמו ואת העולם, תהליך של הבראה. ולכן הרפואה היא לא רפואה לחולים, היא לרפואה לנורמלים. לכן כולנו בעלי תשובה. לכן כולנו חולים, ברוך השם, כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, ממילא אנחנו עלולים לחטא. כמובן, לא, אין כאן הכשר לעצלנים, אין כאן הכשר לחוסר אחריות ולחוסר רצינות. אדם צריך להביא את עצמו למצב שהוא כמה שיותר, אם נתחבר לפסקאות הקודמות, כמה שיותר ממשיך את הרצון שלו על פי הרצון האלוקי, אבל אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה יסוד אחד, השנייה. יסוד שני, שגדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם. כלומר, כשאדם לכאורה מתרפא, אז נראה לו שהוא היה חולה ועכשיו הוא עברי. כשאדם עושה תשובה, נראה לו שהוא היה חסר ועכשיו הוא ישלים את עצמו. אומרת הגמרא, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם. כלומר, כשאדם מטפל בעצמו ומבריא את עצמו, אז ממילא ההבראה הזאת היא לעולם כולו. היא לא רק לעצמו. גדולה התשובה שמביאה רפואה לא רק לאדם, מביאה רפואה לעולם. אז תהליכים שלכאורה נראים תהליכים פרטיים של אדם פרטי, יש להם השלכות מרחיקות לכת על העולם. מדבר ברמה הכי פשוטה של הדברים. אדם ששמר על הלשון שלו 10 דקות, מה שאתמול הוא לא עשה, יכול מאוד להיות שההשלכה תהיה שנשיא ארצות הברית יחשוב מחשבות אחרות על עם ישראל. בזכות 10 דקות האלה שהוא שמר על הלשון. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדברים מתארגנים, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את החיצים פה בתוך המערכת שנקראת אדם ועולם, אבל ברור שגדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, ולא רק לאדם הפרטי. זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית, שבמקום או אצל אדם שבו היה חיסרון יותר גדול, ממילא נוצר לחץ כמו מחלה, שככל שהוא יותר קשה, אז הכאבים יותר חמורים, הנזקים אולי חס ושלום יותר קשים, אז ככה אדם שפחות הביא את עצמו למצב הבריאות, כלומר למצב התשובה, במובן הנכון של המילה, אז מלא נוצר איזשהו לחץ, נוצר איזשהו, נקרא לזה, איזשהו קפיץ שרוצה לצאת אל הפועל, במודע או בתת מודע, ולא יצא עדיין אל הפועל. אבל היות והרצון האלוקי זה מה שמניע את האדם, אז הרצון האלוקי הזה זורם, כמו שראינו אתמול את, 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 את המילים, זרם הרצון, גומר את פעולתו בתוקף. יש כאן זרם, יש כאן תקיפות, יש כאן עוצמה. על ידי צאתו, דווקא על ידי צאתו מהלחץ. ומי הוא זה, או מי הם אלה, שלקחו, אם אפשר לומר על עצמם, את האחריות להוציא את, את הבריאות לעולם מתוך המחלות היותר מסובכות שלו, בא לתשובה. בעלי תשובה הם אותם אלה שבמרכאות מוכנים לקחת את האחריות, הגיעו לאן שהגיעו, והם מסוגלים להביא רפואה לעולם, גם במובן הפרטי שלהם וגם במובן הכללי של העולם. בואו נקרא את כל השלושת העקרונות האלה. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. אם כן, הסברנו אתמול למה התשובה נקראת רפואה, והסברנו שזה לא רק רפואה לעצמו, אלא לעולם כולו. והנקודה השלישית שעכשיו אמרנו בקיצור, זרם הרצון, הרצון האלוקי, שהוא זה שזורם במודע או בתת מודע הרוחני של האדם, זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף, דווקא על ידי צאתו מהלחץ. ואותם בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה, בכוח יותר, בכוח גדול, בכוח תקיף. חלחה לאורייתא, בחיל היתיר את עוז החיים ממקור הטוב. ואז ממלא, אצלם, כשזה מופיע, וכולנו בעלי תשובה בהקשר הזה, כלומר, כשזה מופיע אצל בעל תשובה, דווקא אותו החיסרון שהופיע, הוא עם אלה הכמיהה אל הבריאות וכו', אז שם העוצמות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר חזקות, עם כל ההשלכות שדיברנו עליהן קצת אתמול. כן, ברק.
אמרנו שזרם התשובה הזה, אמרנו שאדם נסחף אליו,
הוא לא... נכון, לכן אמרנו אתמול גם, שהזרם הזה, זה מתחיל מהרצון האלוקי. וכמו שאמרנו בפרק ד', שהאדם צריך לעלות עם הגלשן שלו על הגלים של ריבונו של עולם. אז השאלה אם אני עולה על הגלשן. עכשיו, מי מרגיש את הגלים האלה בצורה יותר חריפה, בצורה יותר תקיפה? מישהו יותר חולה. עכשיו, לא שהוא חולה באופן אישי, אלא הוא היה שייך יותר למחלה. אז ממילא החיסרון אצלו גדול. הוא זיהה את הבריאות. ממילא הבריאות הזאת רוצה לצאת אל הפועל. אז הלחץ של הפער, כמו שדיברנו, הלחץ הוא גדול. אז ממילא הוא מרגיש ומשתדל להוציא את הבריאות הזאת יותר בתוקף. יוצא לפי זה שאומר המהר"ל כלל גדול, אין דבר ניכר אלא מהופכו, ולכן אם אני רוצה להאריך את החיים כדי ללכת לבית הקברות, אם אני רוצה להאריך את הבריאות כדי ללכת לבית חולים, ואם אני רוצה להאריך את הצדיקות, לא הייתי אומר את המשך המשפט, אבל אם הקדוש ברוך הוא סידר שאני אהיה באיזושהי תאום, אז כנראה שהתאום הזאת אמורה להמריא אותי לפסגות מאוד גבוהות. לא שאני צריך לבחור בתאום הזאת, ודאי שלא. שום פנים באופן. אסור לי לבחור בזה. אבל אם הזדמנתי לשם, כי החיים סחבו אותי, כי לא הייתי מודע מספיק וכו' וכו', ומלא, כשהיום אני שם אל ליבי את הדבר הזה, ואני מנסה להתרומם ולהבריא, אצלי זה יהיה הרבה יותר בלחץ. אני חושב שהנקודה השלישית שאמרנו אתמול במכון מאיר היא לא צריכה שום הסברים. כל אחד יודע את זה על עצמו. פשוט. לא צריך פה שום הסברים. אצל בעל תשובה באומן האמיתי של המילה, יש לו זרם אדיר של רצון אלוקי שמעורר את הרצון הטבעי שלו. תקיפות, עוצמה, נחרצות, נחישות, חוסר ויתור. זה נכון או לא נכון? זה ברור. כמובן לפעמים כל התופעות שאמרנו עכשיו מביאות לקלקולים קשים. אבל עצם הזרם הזה, עצם התוקף הזה, עצם העוצמה הזאת, ודאי שהיא דבר חשוב מאוד. לכן נוצא שבעלי תשובה הם אלה שנבחרו במרכאות על ידי ריבונו של עולם, נבחרו להיות אלה שמוציאים את הרצון האלוקי דרך הרצון הטבעי שלהם, בצורתו היותר עזה, היותר תקיפה, היותר קיצונית, היותר חריפה, באומן החיובי של המילים האלה, דווקא מפני שמו יותר שייכים אל החולי. לכן כמו שאמרנו אתמול, בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה, ברוך השם. טוב, עד לכאן פחות או יותר, הגענו אתמול. אפשר להתקדם? מישהו רצה לומר משהו? טוב, נתקדם. אתה רוצה לומר משהו? אני אוהב אותה.
לא, נוכל לסור שנגיד, כל הזמן נגיד שהתשובה של פתרון זה כן סותר את מה שאתה אומר כל הזמן, שזה לא כאילו איזשהו...
עוד פעם, התשובה קדמה לעולם, ולכן התשובה היא לא פתרון לחיסרון. התשובה היא עוד לפני החיסרון. יפה. מצד שני, מי שמרגיש את המציאות הזאת של הפתרון הזה, זה דווקא אותם אלה אולי שלפעמים היו יותר חסרים.
בשלב מסוים, שאתה
כן, מצד שני, אני חושב, כמו שאני מנסה להסביר, שבעל תשובה זה לא רק אדם שפעם היה לו דתי, אלא בעל תשובה זה כולנו. כולנו במובן הזה צריכים להרגיש בעלי תשובה, במובן הזה שעוד לא הגענו לשלמות שאנחנו רוצים להגיע אליה. קל וחומר, אם החיסרון שלנו הוא גדול, אין הבריאות ניכרת, אלא מהחולי, זה עובדה. המהר"ל אומר כלל גדול בהתחלתו, פתיחתו לנצח ישראל. אין הדבר ניכר, אלא מהופכו. לכן, בספר הגאולה, יתחיל המהר"ל קודם כל לדבר על הגלות. כי אם לא נדע מה זה גלות, לא נבין מה זה גאולה.
אפשר לקרוא את זה מכל פתרון, כמו שהמהר"ל קורא, סדר?
קל זה סדר.
סדר.
שמעתי סיפור, אני בטוח לא מדייק בפרטים, 100% לא מדייק בפרטים, כי שמעתי אותו למחצה שלי שורביה. שאחרי, כלומר גם הזמנים הוא כך מסתדרים לי, אז אני לא יודע בדיוק איך זה מסתדר, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, או אחרי, נראה לי יותר הגיוני אחרי מלחמת ששת הימים, חשבו מה קורה עם ספירת העומר, מגלחים את הזקן, לא מגלחים את הזקן, וכולי, בכל זאת, זה בתוך ספירת העומר. אז הסיפור ששמעתי זה מלחמת השחרור, אבל זה לא מסתדר לי עם הזמנים. בכל אופן, אז היו כמה תלמידי חכמים שאמרו, צריך לשאול את הרב ציודה אם מותר להתגלח. עד שהם הלכו וחזרו אם מותר להתגלח או לא, הרב ליאור מחברון התגלח, מקרית ארבע התגלח. שאלו אותו איך לא חיכית על התשובה של הרב ציודה. הוא אמר, מי שהיה בשואה אין לו שאלות. מי שעבר את השואה אין לו שאלה אם עכשיו זה גאולה או לא. הוא לא צריך לשאול את הרב אם מתגלח או לא, ברור לו שזה יום טוב. מה השאלה? איזה ישרות, איזה סברה. וזה צרינו הרב, מי שהיה בשואה, מי שעבר את השואה, יודע עד כמה יקרה מדינת ישראל עם כל הסיבוכים שבה. אז אין הדבר ניכר אלא מהופכו. זה כלל גדול. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם אתה רוצה לזהות נקודת אור, נגיד של פנס, בצורה מאוד מאוד חזקה, תפרוס איזשהו מסך של חושך, תדליק נר או תדליק את הפנס, אתה תגלה אור גדול. אם החדר הזה יהיה מואר ונדליק פנס, לא נפקא מינה. אבל אם החדר הזה יהיה חשוך לגמרי ונדליק פנס, משמעותי מאוד. אז כגודל המסך שפרסנו, המסך החשוך שפרסנו, כך אנחנו מרגישים ומבינים את גודל אלומת האור. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לפרוס את המסך הזה. הקדוש ברוך הוא, לצערנו הרב, הוא פורס לנו בחיים מספיק מסכים חשוכים. לנו אסור לפרוס את המסך הזה. זה לא שאדם חס ושלום יחליט שהוא רוצה לעשות איזושהי פעולה שהיא מחסירה ממנו משהו כדי אחרי זה להרוויח את היתרון. האומר הכתב וישוב. לא, אתה לא חוטא. אם חטאת, אז תשוב. אבל אדם לא מכניס את עצמו לחטחי המציאות של חטא ואומר אני אשוב כדי שאני יותר צדיק. שאני אהיה בעל תשובה. אסור לאדם לעשות את זה. יש דיון בפוסקים, רק כדי להבין עד לאן זה מגיע. אדם חס ושלום שהחליטו להוציא אותו להורג בגלל שהוא יהודי. ונגיד הוא יודע חס ושלום שיוציא אותו בארבע וחצי להורג. האם הוא יכול להתאבד בשעה 4:29? הפוסקים אומרים שלו. עוד דקה של חיים, אתה יודע מה זה? השאול המלך, אז מה תגיד לשאול את המלך? טוב, אז יש הרבה תשובות. אבל בכל אופן, אסור לאדם להכניס את עצמו לצמצום של חיים, אפילו שכמעט ודאי לו שהוא לא יחיה, ואפילו באופן מאוד מאוד מסוים. אז כל היושב בצענית נקרא חוטא. אומר הרב פרלאפ, נקרא חוטא מצד שכרגע הוא בצמצום של כוחות חיים. מצד שני, אומרת הגמרא, כל שבתנית נקרא קדוש. אומר הרב פרלאפ, איך יכול להיות? אם הוא חוטא, למה הוא קדוש? הוא חוטא מצד הפעולה שהוא כרגע עושה, שהוא מצמצם את עצמו. הוא קדוש מצד המטרה שבשבילה הוא עושה את הפעולה, שיהיה יותר קרוב אל השם. אז באותה פעולה שאדם פועל, הוא גם חוטא וגם קדוש. הוא חוטא מצד ההווה, והוא קדוש מצד העתיד. כך מסביר הרב פרלאפ. טוב, בואו נתקדם. כדאי להתקדם. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם או כוללים בהווייתם במציאות האישיות, החיים שלהם. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלה באדם בזיף תפארתו. כלומר, כל הבריאה כולה שבה יש את הרצון האלוהי וכל ההיסטוריה כולה, כל המעשים כולם, אולי אפשר להגיד שהמעשים והברואים זה הטבע, אני חושב שאולי אפשר להגיד שגם ההיסטוריה. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיף תפארתו. כלומר, מי שלקח אחריות, כמו שאמרנו שאצל האדם בעלי התשובה לוקחים אחריות, אז מי לוקח את האחריות על העולם, על הבריאה כולה? האדם. האדם בבחירתו החופשית לוקח את האחריות לגלות הרצון האלוהי העצום הזה, כשליח ציבור של כל ההוויה כולה. אומר הרב, נדחפים הם היסודות הכוחות והתולדות אל כל רוח. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים כוחות חיים, יסודות של חיים, תולדות של חיים. בקיצור, כל מיני צדדים של חיים שנדחפים דחיפה לכיוון הנכון שלהם. נדחפים עם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר? מי דוחף אותם? מי הרוח שמניעה פה את כל המערכת? שמנסה לעשות סדר, כמו שאמר אביתר בצדק בשם המהר"ל. שמנסה לעשות שיטה ששמה בהם אור של חיים. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב מצד אחד ומצד שני, לסור ממוקש רע? אומר הרב, הרצון הנעלה. הרצון הנעלה האלוקי, שתמון באדם, בבחירתו החופשית, הוא זה שמניע פה ודוחף פה את הכל. הרצון הנעלה, עוז המוסר, המאיר באספקלריה של מעלה. וכאן אומר הרב, עוד נקודה מאוד מעניינת, מאוד חשובה, בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם, אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט, והנקדש בצדקה. טוב, כנראה שלא נספיק היום את הכל, אולי כדאי להליק את המזגן? רק לי חם? חם. שימו לב, בגילוי דעת של גוי קדוש, כלומר, מי שמגלה בפועל את הרצון האלוקי על ידי התשובה, זה עם ישראל, שכחטיבה אחת, בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, כלומר, עם ישראל, בדעת אחת, במעשים שהם אגודה אחת, רוצים לעשות את רצון המלך הקדוש. עכשיו, הערה נפלאה מאוד. אנחנו הרי כל השנה אומרים האל הקדוש. בעשרת ימי תשובה, מאז ראש השנה עד יום כיפורים, אומרים המלך הקדוש. מה ההבדל? הרי כאן הרב אומר המלך הקדוש. נעשים בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנגרש בצדקה. מה זה המלך הקדוש? אומר הרב, כדאי לכתוב את המקור הזה ולראות אחר כך, באמת פסקה חשובה, בעין היה, עולת ראייה, חלק א', למטה, עמוד רשע אין ב', עמוד רשע אין ג'. שאסור לשכוח שאנחנו אומרים המלך, ועשרתם את תשובה מאז ראש שנה, עד יום כיפור, גם לגבי המלך הקדוש וגם לגבי המלך המשפט. עמוד רשע אין ב', רשע אין ג'. אלא שבכל השנה כולה אנחנו אומרים האל הקדוש, ובעשרתם את תשובה המלך הקדוש. כל השנה כולה אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, ובסרט ימי תשובה אומרים המלך המשפט, נעלמה מילה צדקה. אם כן, כנראה שהאל הקדוש מתאים לצדקה. מה שאין כן, המלך הקדוש מתאים להמלך המשפט. מה זה? אומר הרב, יסוד גדול מאוד, הרב מסביר מה ההבדל בין המושג שנקרא אלוהים, האל הקדוש, אל, לבין המושג שנקרא מלך. אני קורא ממש קטע קצר. אומר הרב, אך יש הבדל בין גילוי קדושת הנהגת השם יתברך הראויה לשם מלך, ובין גילוי קדושת הנהגתו הראויה לשם אלוהות. יש הבדל עקרוני מאוד בין האל הקדוש למלך הקדוש. מה ההבדל? אומר הרב, כי מצד הכלל, אומר המדרש בשמות רבה, כילוסו, ציטוט, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים. הרי כשאנחנו אומרים אלוהים, אלוהים הכוונה בעל הכוחות כולם, בעל הדרכים כולם, בעל המסלולים כולם. כי אנחנו לא אומרים אלוה, אנחנו אומרים אלוהים. אם כן, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה בבחינת אלוהים, בחינת אלוהות, בחינת אל, זה בעצם מבטא שהוא מתגלה בכל מיני צורות שונות, בין, וכאן הנקודה, בין אם הברואים בוחרים לגלות אותו בדרך הנכונה, בין אם בוחרים לא לגלות אותו בדרך הלא נכונה. כשאני אומר אלוהים, הכוונה שהוא סובל את הכל. הוא מסוגל לקבל כל מיני מסלולים, לא אלוה, אלוהים ברבים. כל מיני מסלולים שונים ומשונים, בדרך להגיע בסוף אל הגאולה השלמה. כי מצד הכלל, יש הרבה מה להבין במילה פה הכלל, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים. הקדוש ברוך הוא מתכלס, משתבח, מתפאר, גם מהדרך שנקראת רשעות. גדול קידוש השם שצומח מחילול השם. אפילו חילול השם יצטרף לקידוש השם הגדול. אז כשהקדוש ברוך הוא נקרא האל, זה אומר שהוא מוכן לקבל דרכים שונות לגילויו, בין אם הדרכים האלה זה כפי שהוא אמר, בין אם הדרכים האלה זה לא כפי שהוא אמר, בין אם זה קידוש השם, בין אם זה חילול השם, בין אם זה צדיקות, בין אם זה רשעות. אבל יש מצב שנקרא מלך. אצל מלך אין הנחות. מלך קובע חוקים, קובע כללים. עוד בעבוי למי שממרא את פי המלך. מי שממרא את פי המלך, הקדוש ברוך הוא מיד, המלך מיד עושה איתו חשבון. יוצא לפי זה, שכל השנה כולה, הקדוש ברוך הוא בחינת האל הקדוש. כי יכול להיות אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא מעריך אפו. הוא מעריך אף. אבל בעשרת ימי תשובה, הוא יודע שאנחנו מסוגלים כבר למדרגה, אנחנו מסוגלים לעמוד במדרגה לא של האל הקדוש, בלבד. אנחנו מסוגלים לעמוד במדרגה של המלך הקדוש. אנחנו מסוגלים אפילו לעמוד בדין. כשאנחנו אומרים המלך בשדה, אז כולם מבסוטים, המלך בשדה, המלך בשדה. כן, זה שהמלך בשדה זה מסוכן. כי כל זמן שהמלך היה בארמון, אז הוא בארמון, בשדה אני יכול קצת להשתולל. אבל כשהמלך בא אל השדה, ואני משתולל בשדה, אז אני נהפך כבר להיות חלק מהארמון. מצד שני, וכאן הנקודה, אם הקדוש ברוך הוא ברא 10 ימים ב-365 ימי השנה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, שהוא מסוגל להניג את הנהגתו כמלך על ישראל, זה אומר שאנחנו, עם ישראל, מסוגלים להניג את עצמנו, שהקדוש ברוך הוא מולך עלינו, כלומר אנחנו מסוגלים להיות זכאים בדין, ולא רק בחסד, ולא רק בצדקה. כלומר, זה אומר שיש 10 ימים שאנחנו יכולים להיות קידוש השם, ולא רק קצת קידוש השם, קצת חילול השם. לא. לכן המלך בשדה מצד אחד זה מאוד מאיים, כי המלך בשדה, מצד שני זה מאוד מעודד, כי אם המלך בשדה זה מגלה שאני יכול להיות בחינת זכאי בפני המלך. אז המלך בשדה זה באמת משמח. לפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו שרים המלך בשדה, המלך בשדה. המלך בשדה הזה מפחיד. מי יודע מידת הדין? אבל הפוך עכשיו. זה שהמלך בשדה, זה אומר שאני מסוגל לעמוד במידת מלכותו, ולא רק במידת אלוהותו. לכן כל השנה כולה, האל הקדוש, בכל הדרכים, בכל המסלולים הטובים והרעים, הנכונים והלא נכונים, ומלך אוהב צדקה ומשפט. כל בכל נותן לנו צדקות. לא רק משפט, לא רק דין. יש 10 ימים שמדרגת עם ישראל כל כך גבוהה, שאפשר להגיע למדרגה שאנחנו מסוגלים לעמוד בדין, בלי צדקות. בלי אלוהות, בלי מסלולים שונים. המסלול האמיתי של הקדושה כפי שצריכה להופיע. אני רוצה רגע לקרוא, אני רוצה לקרוא את זה שנייה. חבל לאבד את זה. והנה המלך מבחין בין טוב לרע, ואת הרע הוא מחלה, ואינו סובלו כלל. אמנם מצד המידה האלוהית, האל ולא המלך, הכל נכלל בכלל הטוב. כי הרע יוסבל, הכבח הוא מסוגל לסבול את הרע בחינת האל הקדוש, מצד שכשישובו החוטים, יהפך לטוב, אומר הרב. והנה כל השנה סובל הקדוש ברוך הוא את הרע, כדי שישובו ממנו בסרט ימי תשובה. על כן נקרא האל הקדוש. מדוע? כי מצד היכולת האלוהית, ולא המלכותית אלא האלוהית, גם הפעולות השפלות, הרעות, הן לתכלית קדושה. אבל בסרט ימי תשובה נקרא המלך הקדוש. שאז הגיע הזמן של החוטים לשוב, ונוסיף את חצי משפט, והחוטים מסוגלים לשוב, והם מסוגלים לעמוד במידת הדין. ואם לא ישובו חס ושלום עמהם, ואם לא ישובו חס ושלום, יתנהג עמהם במידת משפט. וקדושת המלכות היא מתגלה בזה, שאינו סובל דברים רעים ומושפלים. נמצאת הקדושה מצד מידת האלוהות, היא שאפילו הדבר הרע הוא לתכלית טוב ועומד להיות מתוקן. והקדושה שמצד המלכות, היא שאין רע במציאות והרע נדחה ונשאר רק הטוב. וממילא בשעת הנהגת האלוקות, במידה של האל הקדוש, הוא אוהב צדקה, גם כן עם המשפט. הצדקה היא לסבול את הרע, זמן המשפט. אני מדלק טיפה. מה שאין כן בסרט ימי תשובה, שהנהגת המלך הקדוש נתגלתה לדחות את הרע לגמרי, שאז המלך מתעצם רק במידת המשפט. המלך המשפט. וצדיקים לבדם ירשו ארץ, והמלך כולם צדיקים, וכולם מסוגלים להיות מתאימים למדרגה הזאת של המלך הקדוש. יוצא לפי זה, רק בואו נתחבר רגע אלינו, אולי כן נספיק את זה היום. מי אותו האדם, צורת האדם שמסוגלת לגלות את הרצון האלוהי הזה ביחס לכל הבריאה כולה, בגילוי דעת של גוי קדוש, עם ישראל, גוי קדוש, שמגלה את דעתו בצורה נכונה, וממילא מגלה את המעשים שלו בצורה נכונה, ועושה את הכל כעם, כחברה, כקבוצה, בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש. הגבוה במשפט, הוא גבוה במשפט למעלה למעלה, והנקדש בצדקה, נכון שהוא מסוגל להתקדש גם בצדקה, אבל הוא יותר גבוה במשפט, המלך הקדוש, המלך המשפט. לכן בעצם זה שכל הכיוון של הפסקה הזאת היא, שבעצם התשובה זה תהליך של רפואה, שהוא תהליך בלדין, הוא בלתי אפשרי אחרת, שזה יהיה המסלול של הופעת הרצון האלוקי דרך הרצון האנושי. מי שלוקח את זה אחריות, זה עם ישראל. מי שלוקח את זה אחריות בעם ישראל, זה בעלי תשובה. שמגלים את הרצון האלוקי הזה ביתר תוקף, שמסוגלים לעמוד במידת הדין. זה לא מצד האיום שהיא מאיימת עלינו, אלא מצד המדרגה שאנחנו מסוגלים לעמוד בה. לכן המלך בשדה, זה שמחה גדולה שהמלך בשדה. שאם המלך יורד לשדה, אז כנראה אנחנו מסוגלים לעמוד במידה של המלך, ולא רק האל. זה אדיר. פסקה מאוד חשובה, פסקה הזאת. כן, מי רצה לומר משהו? אלעזר, רצית משהו, כן.
אז אומר
שבעשרת ימי תשובה, אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא שיעבור מכיסא של דין וישב על כיסא של רחמים, אבל למדנו בזמנו שזה קצת חציפות לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעבור למידת הרחמים, כשהמדרגה מתאימה למידת הדין. לכן, כשדיברנו פעם בעשרת ימי תשובה, עסקנו בשאלה הזאת. איך יכול להיות? הרי אם הקדוש ברוך הוא סוף סוף יושב על מידת הדין, על כיסא הדין, וכי אנחנו מסוגלים לזה, אז אנחנו מעבירים אותו עכשיו למידת הרחמים? איך זה יכול להיות? אז דנו בזה פעם, אבל עכשיו זה לא כוח הזמן להתעכב על זה. כן, בבקשה. בבקשה? אם אני יכול להסביר? תראה, המילה הגון היא מילה מסובכת מאוד. אני לא רוצה לענות תשובה פשטנית מדי, אבל באופן פשוט נראה שהגון זה איזשהו, נקרא לזה, מצפן. זה המצפן המינימלי, שקוראים לו אולי מצפון, שהקדוש ברוך הוא יצפין בנפשו של אדם, שמגלה באופן מינימלי, ברמה האישית וברמה החברתית, את הערך האלוקי שבאדם. מה אני אגיד לך, הגון זה לא רמאי? לא גנב, לא רוצח, לא גזלן, לא נועף, מה? אדם הגון זה אדם שיש בתוכו איזושהי תשתית מוסרית בסיסית. אתה יודע מה אני הייתי אומר? אדם הגון זה אדם שהאנשים שמכירים אותו, האנשים שעובד איתם בעבודה, אומרים עליו, אם היו שואלים אותם, הוא אדם טוב, האדם הזה. הוא אדם נחמד. מה שנקרא, הוא לא תחמן. לא תייחן. טוב, אז זה נושא שלם, הנושא הזה של הגון, זה לא כל כך פשוט כמו שאני עכשיו הצגתי את זה. טוב, אז הגענו לפסקה ד', ברוך השם. שלום כוח.